מה שלקטע ארוך הוא לא הגיע. אין לאף אחד ספר, לא במקרה, לא בחלנה, לא פה. אז אני צריך להגיד לכם איפה זה. איפה זה. אחד מהפסוקים המרכזיים שמספרים על מתן תורה בספר דברים, משה רבנו בתחילת ספר דברים, משחזר את כל 40 שנה במדבר. בין היתר הוא מספר על מתן תורה, ואז הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. פנים בפנים. יש על זה מדרש לא במדרש רבה, רק באיזשהו מדרש פחות ידוע, מדרש שנקרא פסיקתא. כתוב שם, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, זה פסוק במשלי. המדרש מייחס את הפסוק, פנים, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם, למילים בתורה של פנים בפנים דיבר השם עמכם. מה אומר הפסוק, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם? המים הפנים לפנים זה אפקט של ראי. אתה מסתכל במים, אתה רואה את הבבואה שלך. אם תראה פנים שוחקות, אז תראה פנים שוחקות. המים משמשים כאן כמו ראי. אותו דבר, לב האדם לאדם, אם אתה מראה לאדם פנים שוחקות, הוא יראה לך פנים שוחקות. אם אתה אוהב אותו, הוא יאהב אותך. אם אתה מראה לו שאתה אוהב אותו, הוא יראה לך שהוא אוהב אותך, וכן הלאה. יש לך, יש לפעמים, הוא אומר, שהרב רוצה ללמד ותלמיד אינו רוצה ללמוד. תלמיד רוצה ללמוד והרב אינו רוצה ללמד. ואז לא מתקיים כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. הרצון הוא לא, זה שפת אמת השבועות. הרצון לא מגיע מהמקום הזה שפועל את הפיק בגן נכון, המדויק. ברם הכה כאן במתן תורה, הרב רוצה ללמוד ותלמיד, הרב רוצה ללמד ותלמיד רוצה ללמוד. זה נקרא פנים בפנים. זה פירוש חדש, זה לא הפירוש הרגיל של הפסוק. הפירוש הפשוט של הפסוק הוא פירוש הרבה יותר עמוק לכאורה. פנים בפנים זה נקרא, כמו שאומרים, הוא מסתכל לכם בעיניים ואתם מסתכלתם לו בעיניים. ודווקא את הפירוש הזה השפת אמת מביא, את הפירוש הפשוט השפת אמת מביא בהקשר אחר. כשהוא מדבר על לחם הפנים ובעיקרה, אז הוא אומר שלחם הפנים זה ביטוי, זה רשימו של פנים בפנים דיבר השם עם אחר. למה? כי לחם הפנים היה עשוי ככה, אפשר להסתכל פנים בפנים. זה סמל, זה זיכרון שאפשר להיות פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לראות אותו עם העיניים הפיזיות, אבל בתחושה אפשר לעמוד מולו. זה כמו שנאמר, הוא מפסיק להיות הוא מתחיל להיות אתה. זה קרבה גדולה. כשהקדוש ברוך הוא כל הזמן רק הוא, אז זה ריחוק. כשהוא הופך להיות אתה, אז זה קרבה הרבה יותר גדולה. זה הפירוש הפשוט שפנים בפנים דיבר השם עמכם. ואת זה הוא נתן לנו במתן תורה. שפת אמת אומר במקום אחר, הוא מבסס על פירוש של בעל התניא. בעל התניא כותב שמתי שהשם אמר אנוכי השם אלוקיך, אז הוא הצביע את שם הוויה בכל נפש מישראל. שהוא אמר אנוכי השם אלוקיך. כתב שפת אמת, הדברים קל וחומר. אם המעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, תראה יבשה או משהו כזה, היבשה קיימת עד היום, כל שכן וקל וחומר, כשהוא אמר אנוכי השם אלוקיך, שזה הפנימיות, הפנימיות של עשרה מאמרות ועשרת הדיברות. אז הפנימיות ודאי קיימת לאז. ממילא כל יהודי חייב להאמין שיש בתוכו את האנוכי השם אלוקיך. שיש בתוכו קדושה עליונה, ולא לרדת מזה. הרבה פעמים אנחנו אומר, טיפוס כמוני, איזה קדושה יש לי כבר וזה. אז הוא אומר שזה פגם אמונה, זה לא נכון. זה הוא מדבר על פנים בפנים במקומות אחרים. פה הוא מביא את המדרש, שהמדרש מדבר על רצונות, לא על השגות ולא על גילוי פנים ולא על הסרת ההסתרה, והוא מדבר בקטעים אחרים. שפת אמת מדבר הרבה על זה שבמתן תורה לא הייתה שום הסתרה, זה היה מעין לעתיד לבוא. אבל כאן בקטע, זה קטע קטן, זה קטע יוצא דופן בין כל הקטעים הדומים, הוא מדבר על הרצונות ההדדיים, פנים בפנים, פנים זה מלשון פנימיות הרצון. הפנימיות. הרצון האמיתי והעצמי של הקדוש ברוך הוא היה לתת תורה לבני ישראל, והרצון הפנימי והעצמי של בני ישראל היה לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא. זה שני הרצונות. פירוש, כי הקדוש ברוך הוא נותן התורה ונותן גם כן כוח בישראל לקבל התורה. הכוח הזה לקבל התורה, כאן הוא מדבר בהקשר של ההשתוקקות שהופכת את האדם לכלי. דיברנו כמה פעמים על ההבדל בין אור וכוח. המושג כוח הוא שייך יותר בכלי, המושג כוח הוא שייך יותר כשאין אור. כשיש אור, אז צריך הרבה פחות כוח. מבחינה מנטלית, אם תחשבו על זה, בנאדם שנמצא באורות, אז הוא פתאום מקבל כוח. הוא לא צריך להשתנות, הוא לא צריך לעשות שום דבר בכוח. מתי צריך לעשות דברים בכוח? כשכל האור מסתנה, כשנמצאים בחושך, אז עושים שריר ועושים את זה בכוח. את הכוח הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל. בני ישראל היו סך הכל לא מזמן יצאו ממצרים. הם באמת ראו ניסים ונפלאות. אבל אנחנו רואים שאחרי זה הם עשו את ההגל. זאת אומרת, הם עוד לא השתנו באמת בפנימיות. ההגל לא היה, לא, לא, זה לא היה הרעיון שלהם, זה היה הרעיון של הערב רב. אבל הם קיבלו את הרעיון. אז הם עוד לא השתנו לגמרי בפנימיות. זאת אומרת, האור שהיה אצלם היה אור מקיף, היה אור של מה שנקרא מצב רוח חולף, אם מותר להשתמש בביטוי הזה. ולמרות זאת הם השתוקקו כל כך לקבל את התורה שהם לא שאלו שאלות, הרי שאלו את כל העמים מי רוצה לקבל את התורה, ובני ישראל אמרו כן אנחנו רוצים, לא שאלו כלום. זאת אומרת שאלה כל כך השתוקקות כזאת להתקרב לקדוש ברוך הוא. מאיפה יש להם איך שהם במצב שלהם? וגם בסוגריים זה גם אומר לנו משהו, שזה לא סתירה, אפשר להיות במצב נמוך ואף על פי כן לרצות להתקרב להשם באמת. יש תמיד כמה חכמולוגים שיגידו לנו זה לא נכון, אתה מרמה את עצמך. אם אתה היום בבוקר עשית דבר לא טוב, אז עכשיו זה רק, אתה רק משקר את עצמך, זה לא זה, אתה באמת לא רוצה את השם. מה, עשית כבר תשובה? ואנחנו רואים מהסיפור של בני ישראל, כל ההשתקקות, הר"ן כותב שהשם נתן לנו מצווה, שבני ישראל בעצם קיימו אותה עוד לפני שזה היה מצווה. איזה מצווה זה? ספירת העומר. הם ספרו את הימים. למה? כי הולכים לקבל תורה בהר סיני. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, הם ידעו שיש ייעוד כזה, הם ספרו את הימים, הם באמת רצו, למרות שהם עדיין לא היו במדרגה רוחנית גבוהה. אחרי כל הניסים והנפלאות הם עדיין נשארו מתוננים ומקטרים וכל מיני כאלה. ממרים הייתם את השם מיום דעתי אתכם. ואף על פי כן הם השתוקקו למתן תורה, למדוע זה. כי הרצון הוא לא, הרבה פעמים הרצון לא נפגם מהפגם של המידות או של השכל. הרצון הוא יותר גבוה, הוא יותר פנימי. לפעמים הוא נשאר שלם. הרצון נפגם כשהאמונה נפגמת. אבל כל זמן שהאמונה לא נפגמת, בזה שהם שמרו על שלושת הדברים, על מה הם שמרו שם?
שמם
ולשונם ולבושם. בזה הם שמרו על האמונה. היה להם תקווה לצאת. זה שהם, זה בדיוק הדברים שבן אדם כשהוא רק באופן זמני, אז זה לא משנה. בדיוק. אז כשהם שמרו על זה, בזכות האמונה, הם יכלו לשמור על רצון טהור. אבל איפה היה להם את הכוח, בתוך כל החושך, לרצות כל כך את מתן תורה? אז זה אומר שפת אמת, הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח מיוחד. הוא נתן להם כוח לקבל את התורה, הוא מדבר על זה בהקשר פה, לא רק כוח לעמוד מול העוצמה של מתן תורה ולשרוד, אז הוא מדבר בהקשר אחר, בקטע הבא. רק הכוח לקבל את התורה, זאת אומרת, הוא נתן להם את הכוח לגלות את הרצון הפנימי שלהם, להשתוקק לקבל את התורה. והם קיבלו איזה מתנה.
הרצון הפנימי הזה זה לא אור?
אחרי שהוא מתגלה, אז זה אור גדול, אבל זה אור מקיף. זה לא אור סטנדרטי. אור סטנדרטי זה אור של תובנה. תובנה נותנת אור. אור של מקיף הוא משאיר אותנו בחושך, הוא לא באמת אור. אבל חוץ מזה, כדי שהרצון יתגלה וכדי שהאור הזה יתגלה, הבן אדם באופן כללי צריך להיות איזשהו כלי. ואת הכוח להיות כלי, גם כשהוא לא כלי, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם. היה להם הרי כן היה להם פגם האמונה. יש בזה, זה לא פשוט מה שאמרתי קודם שהם שמרו על האמונה. הם שמרו על אמונת הגאולה, אבל הם פגמו באמונה האלוקית, כי הם עובדו עבודה זרה. הקטרוק שהיה עליהם ליד הים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. הם לא כפרו בקדוש ברוך הוא, אבל הם כפרו באמונת הייחוד. הם לא כפרו במציאות האל, אבל הם כפרו באמונת הייחוד. הם עבדו עבודה זרה בשיתוף, הם האמינו באלילי מצרים, וזה פגם גדול. ההתארות הדלטטה שלהם הייתה שהם לא עזבו את האמונה שהם יגאלו, וכשהם יגאלו אז הם יחזרו לאמונת הייחוד.
תמון שם בתוך האמונה.
כן, זה לא פשוט, זה אפילו בהכרה. יש מקומות בעולם שיש יהודים שעזבו את היהדות לפני כמה מאות שנים. יש כאלה שעזבו את היהדות לפני 300 שנים, יש כאלה שעזבו את היהדות לפני 500 שנים בגירוש ספרד, יש כאלה שעזבו את היהדות לפני 1300 שנים כשהאיסלאם התפשט, יש כל מיני, ויש צד שווה כמעט לכולם. יש כאלה ששכחו לגמרי, שרק אני לא יודע איך אפשר, אבל כל הקבוצות שעדיין זוכרים שמקורה מבני ישראל, שלא לציטוט, הם אומרים שיבוא יום שהם יחזרו להיות יהודים. הם יודעים את זה במסורת, שיבוא יום שהם יחזרו להיות יהודים. הם מתנהגים כגויים לכל דבריהם, אבל יבוא יום שהם יחזרו להיות יהודים.
כי זה השורש.
אז לבני ישראל במצרים היה את הנקודה הזאת, זאת אומרת, זה אמונה בגאולה, למרות שכל האמונות האחרות, כמעט כל ה-13 עיקרי אמונה נפגמו, חוץ ממציאות השם. אבל הכל, לא תורה, לא כלום. שום דבר לא נשאר שם. אף על פי כן, האמונה בגאולה היא מחזיקה את היהודי קצת מעל המים, ואז זה מספיק התעוררות שהשם ייתן לו את הרצון באמת להיגאל, רצון אמיתי, וכך הוא יכול להגיע למתן תורה. אז פעם היה מתן תורה ההיסטורי, וכל אחד יש את המתן תורה שלו, וכל אחד נמצא בתוך הגלות שלו, כל אחד מאיתנו זה סיפור של קהילה כזאת בעצם, שזה אצל כל אחד. הוא יודע שפעם הוא יחזור בתשובה. שאלה מתי?
כדי שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל רוב טובה.
לקבל רוב טובה, לקבל שכרם, זה עוד פן של נתת כוח לקבל את התורה. אז כרגע הוא לא מדבר על זה.
אבל כאן זה בעצם על בסיס ההתארות הדלטטה שלהם.
הוא מדבר, כן, זה כמו שלמדנו בבית יעקב, ויקרא אל משה לעשות התארות הדלטטה כדי שאוכל לדבר אליו. והכנת בני ישראל אל התורה הוא חסד בפני עצמו, שזכו בני ישראל להיות מכוון פנים בפנים לקבל הדיברות. ופה צריך להסביר מה זה העניין של פנים בפנים באמת, מה זה העניין של לעמוד. הם זכו זכות מיוחדת, שזה שהם הסכימו לקבל את הדיברות זה לא יהיה סתם כי כדאי או משהו כזה, או למרות שאני לא מבין, אבל כנראה שאם הייתי יודע הייתי מבין שכדאי לי, זה עדיין לא פנים בפנים. זה ללכת אחרי השם, אבל לתת לו את הגב. לא רק שאני רואה את הגב שלו, הוא גם רואה את הגב שלי. אני משתף פעולה בבחינת אחורי. אבל כאן להיות מכוון פנים בפנים, זאת אומרת לרצות אותו בגלל שהוא, לא בגלל שלי משתלם, לא בגלל שזה טוב לי, אלא בגלל שככה האמת. יש ברמב"ם ביטוי כזה, עושה האמת מפני שהוא האמת. בסוף הכבוד לבוא, אבל זה, הוא לא חושב על זה. עושה האמת מפני שהוא האמת. וזהו היה על ידי משה רבנו עליו השלום. כמו שנאמר, אנוכי עומד בין השם וביניכם. עכשיו פה יש עוד אמונה. פה יש עניין של אמונת צדיקים. הם האמינו בגאולה והם האמינו בגואל. הרי זה היה להם ניסיון. את זה שתהיה גאולה הם קיבלו במסורת. זה חצי עבודה, כמו שאומרים. אבל שהגיע פתאום משה ממדיין, ואה, מה אתה עושה פה כאילו? אני באתי לגאול אתכם. יש פה זקנים, יש פה חכמים, יש פה צדיקים, יש פה, אתה מגיע ממדיין, ואתה בא לגאול אותנו. איזה מין דבר הזה? זה כאילו, זה מקומם באיזשהו מקום. ולא היית איתנו, ולא התייסרת, ואף פעם לא היית צריך לעבוד בתבן ובלבנים, ואתה גדלת בבית של פרעה בכלל. לא מסתדר. אי אפשר להגיד לך אימנו היית. והם האמינו, כי היה להם אמונה באבותיהם, הם האמינו לזקנים. לזקנים היה קוד סודי, שזה עבר כסיסמה סודי, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. וכשבא משה ואמר פקוד פקדתי, אז הם ידעו שזהו זה. וכשהם הזקנים אמרו לכל העם, אמרו זהו זה, אז הם האמינו להם. אז היה אמונה בגאולה, והיה להם אמונה בגואל, ודרך שני הדברים האלה הם התחברו שהתגלה הרצון שלהם, והם יוכלו לרצות באמת את מתן תורה. עכשיו, למה היה צריך את האמונה בגואל? למה היה צריך את האמונה בגאולה? מה היה חסר בלי זה? מה פגם העבודה זרה שלהם בכלל? איך צריך להסתכל על זה? דיברנו על זה מזמן, שיש לפעמים שהעבודה שלנו זה לנקות שמשות. מי שזוכר את הביטוי הזה. לנקות שמשות. השמש נמצאת, היא נותנת אור. ופה אני נמצא, והשמשה מנוחלכת וחושך לי. יש שכבה כזאת עבה של עבה. מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות, לחפש שמש אחרת? צריך לקחת סמרטוט ולנקות את האבק, והכל מסתדר. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא הרי פה. והרבה פעמים אנחנו, זה לא מובן לנו, זאת אומרת. זה הולך ישר והפוך. הקדוש ברוך הוא פה בלב של כל אחד, למרות שאנחנו כמו שאנחנו. ואף על פי כן הוא נמצא. ולמרות שהמציאות שלו היא כל כך טוטלית, שהוא נמצא למרות שאנחנו לא רואים, אז מציאות כזאת טוטלית הייתה צריכה להתגלות לגמרי, אם זה לא תלוי ב... אף על פי כן אנחנו בכלל לא מרגישים אותו. זה קונפליקט כפול ומכופל, מכל הכיוונים שמסתכלים עליו. מה הבעיה? הבעיה שאנחנו מחפשים משהו שלא מאפשר לנו למצוא אותו. אנחנו מחפשים אינטרסים. לחפש אינטרס ולחפש להיות מבקשי השם ולחפש אינטרס זה לא הולך ביחד. כי כשאני מחפש אינטרס אני מחפש בדיוק את הנקודה שבי שמסתירה עליו. כל מה שאני לא רואה אותו זה בגלל שאני נפרד. אם אני מחפש אינטרס אני מגביר את הנפרדות שלי. עבודה זרה בשורש זה אינטרסים. מכל מיני גוונים של אינטרסים. זה מפחיד לעמוד מול האלוקים שברא שמיים וארץ, יותר קל להסתדר עם הסגנים שלו, עם השמש, עם הירח, עם המלאכים, עם השדים, עם כל מיני דברים. זה כבר אינטרס, זה אינטרס מספר אחד. חוץ מזה, זה לא רק יותר קל, אפשר להסתדר איתם, אפשר לשחד אותם. אפשר להקריב להם קורבנות. הקדוש ברוך הוא אפשר לשחד. אחר כך בכלל הנוכחות של השם היא מפריעה, אפילו אם לא עובדים אותו, אפילו אם כבר מצאתי איזה סגן לעבוד אותו, אבל הנוכחות שלו בתוך החיים שלי היא מפריעה לי. אני הופך להיות כזה קטן ברגע שאני זוכר שהוא נמצא. אז יש לי אינטרס לפרוק את העול שלו ולשכוח אותו. ואז אני עובר עוד שלב, במקום להיות עובד עבודה זרה, או שאני הופך להיות עובד עבודה זרה פרימיטיבי ששכח את האלוקים בעצמו, אני עובד אלילים נטו, או שאני הופך להיות אתאיסט. אימתך אל תבעתני, כתוב באיוב. תסר ידך ממני. אילו, תעזור אותי. זה הפגם. זאת אומרת, הפגם מכניס אותנו למקום שאין גילוי אלוקות. ואם אנחנו פוגשים בן אדם שהוא לא משתתף בחגיגה הזו, הוא לעצמו כבר ביטל את כל האינטרסים שלו, הוא מחפש את האמת באמת. ברגע שאנחנו פוגשים בן אדם כזה, כמו שבני ישראל פגשו את משה רבנו, רואים שפוגשים בן אדם כזה, אז איכשהו משתנה, המחשבה שלנו משתנה. זה כבר לא כל כך מובן מאליו שאינטרס עם זה הכל. הנה אנחנו פה בן אדם חי ונושם, אפילו בן אדם טוב, הרבה יותר מוצלח מאיתנו, והוא בכל אופן הוא נקי, הוא בלי אינטרס. מה זה עושה לנו? זה עושה את הסדק הראשון בחומה של האינטרסים. עדיין לא עזבנו את האינטרסים. עכשיו יש לנו אינטרס ללכת אחריו, אולי הוא יגל אותנו ממצרים, אולי הוא, איך בבני מדינת הממון אומרים לבעל תפילה בסיפור, הוא מספר להם שפעם היה מלך, שלמלך היה יד, ועל היד ראו את הקשרים בין כל העולמות. אז כשהם שומעים את כל הדיבור הזה, אז אומרים לו, איפה המלך? אולי יראה לנו את הדרך איך להגיע לכסף. ואחרי כל זה, אז הוא אומר להם, עדיין אתם מחפשים כסף. אבל על כל פנים, זה נסדק. באיזשהו מקום הם כבר רואים שאפשר לחפש דברים אחרים, לא רק כסף. גם בשאלה שלהם, אולי יראה לנו את הדרך איך להגיע לכסף. מה, הכסף זה התכלית של הכל. פה פתאום קרה משהו. זה כאילו העומק של אמונת חכמים ואמונת צדיקים, ומשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים. הנקודה הזאת שפוגשים מישהו שהוא בלי אינטרסים. רואים עליו שכל המציאות שלו, זה נדיר למצוא בן אדם כזה, באמת לא הסתובבו הרבה אנשים כאלה בכדור הארץ, אבל מדי פעם, מדי פעם הקדוש ברוך הוא שלח נשמה כזה, אפילו בכל דור, אבל
הרבה פעמים זה גורם שמפרשים אותו גם עם אינטרסים.
גם נכון,
משה רבנו כתוב שהוא מסתכלים מאחוריו ואומרים,
נכון, ודאי, אז אלה באמת פגמו, והם היו בדרגה כזאת שהם במדבר, הם היו עדיין במצרים. גלו לאדום שכינה עמהם, זה לא דווקא באדום, בטריטוריה. אפשר ללכת פה על המדרכה ולהיות באדום. כל אחד מסתכל עם העיניים שלו, אין מה לעשות. אם אני עומד על אדמה בשיפוע, ואני רואה שמישהו מותח חבל ישר ממול, אני רואה את החבל עקוב. כי אני רואה צד אחד יותר רחוק מהאדמה מצד שני, ואני לא מבין שאני עומד על אדמה עקומה. אלא אם כן זה מדרון תלול, אבל אם זה שיפוע מתון יחסית, אני לא רואה. את עצמי אני לא רואה. אני עקום, אני רואה את הישר עקום. אז צריך לקחת פלס ולראות שהחבל ישר. ככה זה תמיד. על כל פנים, יש עניין של לקבל את הכוח, אי אפשר לקבל את זה עוד יותר. אי אפשר לקבל כוח, אתה לא, אפילו עם הכוח בתוך עצמך. בוא נגיד שיש לי כישרון למוזיקה. בוא נגיד. עכשיו, לעולם הכוח הזה לא יתפתח אצלי אם אני לא יודע שיש לי כישרון למוזיקה. או אם לכל הפחות אם יהיה לי ספק, אז אני אנסה. אבל אם אפילו ספק לא יהיה לי, אני יודע בטוח שאין לי, אף פעם זה לא יתגלה אצלי. העניין הזה של קרבת אלוקים, אם זה מחוץ לתרבות, מחוץ לתודעה האנושית, אפילו אנושות מאמינה באלוקים, אבל היא לא מאמינה באפשרות של קרבת אלוקים, אז כל הנושא של קרבת אלוקים יישאר רדום. הוא אף פעם לא יתגלה, כי אנשים לא מכירים שאפשרי דבר כזה. ברגע שהם רק רואים שזה אפשרי, אז זה כבר יצא מההגדרה הזאת שזה לעולם לא יתגלה. אפילו אם זה ייקח עוד שנים, אז זה כבר נמצא במעמד אחר. כבר קיבלתי כוח להתחיל לעשות משהו. אז אלו שתי הנקודות. נקודה אחת, שהם קיבלו את הכוח לקראת מתן תורה, קיבלו את הכוח מלמעלה, להיות פנים אל פנים, ולהשתוקק, ולרצות באמת, ולרצות עד הסוף, אפילו אם זה לא משתלם, והם קיבלו את הכוח בזכות זה שהם ראו את משה. ובעצם חז"ל אומרים לנו את זה בתלמוד, חז"ל אומרים שחייב אדם לקבל פני רבו ברגל. יש פירושים חסידיים על זה גם כן, שצריך לקבל אל תוכו את פני רבו.
להקביל.
להקביל פני רבו, כן. להיות מקביל לרבו, פירושים חסידיים. הפירוש הפשוט הוא שהוא צריך לראות את רבו ברגל. מה העניין בזה? כי כל רגל, יש את קורא לנו בלוקותי מהר"ן שמסביר מה זה השלוש רגלים, כל רגל זה גילוי אלוקות. כל רגל זה גירוש השכחה והחושך עד שתחזיק מעמד עד הרגל הבא, עד החג הבא. בקיץ מרחמים עלינו יותר, אני לא יודע למה, זוכים בנו עוד חג באמצע. אחר כך מדרבנן, יש לנו גם בחורף משהו. אבל מן התורה, אז יש מי סוכות צריך להחזיק מעמד עד פסח. אבל בקיץ זוכים לנו עוד משהו. אפשר לשכוח יותר, לא יודע. הכל מלבלב, הכל פורח, אפשר ללכת לאיבוד בתוך היופי הזה. למה צריך לראות אז את רבו? מגיע החג, אם אני לא מאמין שאפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא, החג לא יעורר אצלי את הכוח הזה. אבל אם אני רואה את צדיק, אז זה כבר מתקבל על הדעת שזה אפשרי. אפילו אם אני לא חושב על עצמי. ובעוד תורה, בלקוטי מוהר"ן, בתורה ד' הוא כותב שיש באדם ארבעה יסודות, של יסוד האפר והעצלות והעצבות וכל זה מראה שחורה. ראיית פני הצדיק גורמת לאדם שיוכל לצאת יותר בקלות מהעצלות והעצבות שלו. מה הפואנטה של עצלות והעצבות? הפואנטה של עצלות והעצבות זה הנפרדות. זה כמו ההבדל בין בן אדם חי לבן אדם, בן אדם שמח לבן אדם עצוב. זה כמו ענף שמחובר לעץ וענף שקרטו אותו מהעץ. בן אדם עצוב זה כמו ענף שקרטו אותו מהעץ, הוא נראה בדיוק אותו דבר. באותו רגע הוא נראה בדיוק אותו דבר. אז אם ישימו אותו באדמה וישקו אותו, אז בסדר, אז יהיה לו את השורשים של עצמו. אבל אם לא, אז הוא גמר. הוא כבר מתייבש, רק עוד לא רואים את זה. הבן אדם, העצב הוא בעצם גם אמונה. העצבות זה ניתוק מהשורש. אם בן אדם מחובר לשורש הוא תמיד שמח. אם בן אדם מחובר לשורש פנים אל פנים הוא עוד יותר שמח. בן אדם שהוא כולו מלא אינטרסים, הוא ניגש לקדוש ברוך הוא מבחינת אחוריים, הוא מקבל שפע מבחינת אחוריים, הוא לא רואה אור פני מלך כשהוא מקבל את השפע, אז הוא תמיד עצוב, כי השפע לא מספיק לו, אלא הוא יש יותר. אז זה לא מספיק לי. על כל פנים, אז רואים שיש כאן, שני פרטים בתוך הקטע הזה. פרט אחד, שבזכות האמונה שהאמנו שנגאל, קיבלנו כוח להשתוקק למתן תורה, אבל בפועל, מתי הכוח הזה התחיל לפרוח בתוכנו, כשפגשנו את משה. שאיך זה בחיים שלנו שני הדברים האלה? אז אמונה שנגאל, אני מקווה שיש לנו. אבל ללכת לפגוש את משה זה קצת קשה. איפה משה מסתובב, איפה איכן משה שרוי. אבל אפשר לפגוש את משה גם אם לא רואים אותו בעיניים. משה הרי היה כבר, הם כשהם פגשו את משה אז הם היו בתחתית, הם בקושי זכרו שהיה אברהם, שהיה יצחק, שהיה יעקב. אבל אנחנו לא שכחנו, משה כבר היה, אז אפשר לפגוש אותו. אפשר לחשוב, אפשר להשתכנע מעצם העובדה שאפשר להיות בן אדם, ושבן אדם, בן אדם שעושה טעויות אפילו, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, ובן אדם שבסוף קיבל עונש הוא לא נכנס לארץ, הוא בן אדם, הוא לא היה מלאך. אבל אף על פי כן, לא היה עוד נביא כמשה אשר, איך כתוב שם? דיבר השם איתו פנים אל פנים, אשר יכירו השם פנים. ידעו השם פנים אל פנים, זה ביטוי מרהיב. אז לנו יש כבר תורה, ואנחנו כבר יכולים להסתכל על משה בתורה. וזה מתעורר בכל שנה גם כן, כמו שכתוב, עומד ולא כתיב עמדתי. דילקתי את הפסוק. זה היה על ידי משה רבנו עליו השלום, כמו שנאמר, אנוכי עומד בין השם וביניכם. הוא אמר את זה 40 שנה אחר כך. הוא מספר להם את הסיפור, הוא משחזר את הסיפור בעצם לדור הבא. הם היו אז ילדים קטנים. הוא מספר להם את הכל, והוא אומר, אני אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם. בעצם היה צריך לומר, אנוכי עמדתי. באותו הקשר הוא אומר, אנוכי עמדתי בהר 40 יום. הוא מדבר את הכל בלשון עבר, ופה הוא אומר, אנוכי עומד. אמר שפת אמת בגלל שהוא לא התכוון דווקא באותה שנה של מתן תורה, הוא התכוון עד סוף העולם. משה עדיין עומד ואנחנו יכולים לראות אותו, לא בעיניים הפיזיות. כל פעם שמגיע לפני שבועות, האישיות שצריך לחפש אותה זה משה, התורה נקראת תורת משה. לא שמשה המציא את התורה, אבל התורה נקראת על שמו, כי אם מסתכלים עליו ורואים איך אפשר להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אפשר להשתכנע שזה אפשרי גם בשבילנו. וכאן יש שאלה גדולה, מה אתה הולך לדמות את עצמך למשה? אבל אנחנו שוכחים שמשה לא התחיל כמו משה. את משה גידלו בבית של פרעה. כן, הוא לא הלך לתלמוד תורה, הוא לא למד א' ב' ודף גמרא, הוא בטח לא למד. הוא גדל בבית של פרעה, רק מה, הוא היה אמיתי, הוא רצה את האמת באמת. הוא ראה שמקים את אח שלו, אז הוא לא יכול לשתוק. היה אכפת לו. אז את זה שיהיה אכפת, זה גם אנחנו יכולים. ואנחנו לא גדלנו בבית של פרעה, ברוך השם. יש לנו נקודת התחלה יותר טובה, היה לו תפקיד יותר גדול מה שלנו. זה אין להכחיש. אבל נקודת התחלה שלו, עד הרבה, בגלל שהיה לו כזה תפקיד, אז היה לו נקודת התחלה מאוד, קשות עצמך תחילה ואחר כך קשות אחרים, הוא היה צריך לגאול את עצמו מהבית של פרעה, ואחר כך לגאול את בני ישראל ממצרים.
גם מובן של פנים אל פנים, כשפוגשים את הצדיק זה מעורר בנו את הנקודה של האמת.
נכון, נכון.
זה גם מובן של פנים אל פנים.
נכון, אבל זה אפשר לפרש על פני רבו. אבל בפנים בפנים הזה מוזכר שם השם. אבל האמת שיש זוהר כזה, יש זוהר כזה, אנשים מתבלבלים שם פשט. כתוב הזוהר שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני האדון השם, והזוהר נכתב אחרי החורבן. אז כתוב שם מן פני האדון השם דר רבי שמעון בר יוחאי. באמת כל העניין של ללכת לקבל את פני רבו זה אחרי החורבן. בחורבן היה צריך לעלות לרגל. מה פירוש מן פני האדון השם? אז יש כאלה שמפרשים את זה שזה כאילו בן בארמית של הירושלמי, זה איפה? אתה רוצה לקבל את פני האדון השם, אין לך בית מקדש ואתה לא אין גילוי אלוקות, תסתכל על רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך אתה תתחיל להתקרב להשם ככה שתראה את פני האדון השם. איך תראה אותו? בנשמה שלך, בכמה ש... לפי הפוטנציאל כמה שאתה יכול להגיע. אבל ההתחלה זה, אתה צריך לראות מישהו שהוא כבר עכשיו קרוב. כי אחרת אתה כל כך לא תאמין, זה פירוש של הלל צייטלין, עליו השלום. כן, ככה הוא הסביר. שהמקום שבו אתה יכול להתחבר לקרבת אלוקים זה עם תראה צדיק. וזהו גם כן תנופת שתי הלכת. בחג השבועות היו מביאים שני לחמים גדולים מחיטה, היו מביאים לבית המקדש והכהן היה מניף אותם ואחר כך הכהנים היו אוכלים אותם. מה זה הסיפור הזה של שתי הלחם? יש סיפור, מישהו אמר לי השבוע, מישהו אמר לי שיש בעשרה ניסים, הוא אמר שכתוב בקדמוני, סתם זה מעניין, זה בסוגריים, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. אז יש אחד מעשרה ניסים שלא נמצא פסול במנחת העומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. זה שלוש. אז את כולם סופרים כאחד. וחוץ מזה יש עוד תשע ניסים, עוד תשעה ניסים. למה סופרים אותם כאחד? אמר לי יהודי, הוא ראה ב... בעקדת יצחק, שספר ישן, שבעצם זה שלוש דרגות של אכילה. קורבן העומר זה אכילת בהמה, זה עשוי מסעורים. שתי הלחם של שבועות, זה עשוי מחיטה, זה אכילת אדם. לחם הפנים, אני לא זוכר על סמך מה הוא הסביר את זה, לחם הפנים זה אכילת הצדיק. שזה קוראים לזה פנים. זה לאכול כשנמצאים פנים אל פנים מול השם, להרגיש שמקבלים מנה מהקדוש ברוך הוא. תחשבו בן אדם יושב ומתארח אצל מישהו, הוא מתארח אצל מישהו, הוא לוקח את המנה שהוא מקבל ונתן לזה שיושב לידו, אמר לו, תביא 5 שקלים, קח את המנה. מה דעתכם על סיטואציה כזאת? זה לא יפה. קיבלת מנה, אבל אתה אורח, זה לא באמת שלך. יש צדיק שהאכילה שלו היא שהוא סמוך על שולחנו של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלו. איפה רואים את זה? את זה רואים בלחם הפנים. גם בגלל הדרשה הזאת של פנים ופנים.
זה אוכל בשבת.
זה שבת, זה הנהגה של שבת. כן, אבל לכל פנים, התנופה של שתי הלחם, זה שעשינו עבודה בספירת העומר, מההתחלה עד הסוף, עברנו ממצב של בהמה למצב של אדם. אבל מה מהשניים? למה לא אחד? מה כאן השניים? לחם מן השמיים ולחם מן הארץ. זה השניים. זה שני סוגי לחמים. המן נחשב ללחם מן השמיים. כיכר לחם אחת סימלה את המן שבני ישראל אכלו במדבר. הכיכר לחם השנייה סימלה את הלחם שבני ישראל אכלו בארץ. שנחרשו ויזרעו ויקצרו וזה. פירוש הנתינה והקבלה, שניהם מתעוררים בחג הזה. מה זה הנתינה והקבלה? בחינת תורה שבכתב ושבעל פה. לחם מן השמיים זה תורה שבכתב, ולחם מן הארץ זה תורה שבעל פה. נראה את הביטוי שלו במקום אחר. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. נתן לנו, כשנותנים לי משהו זה נשאר אותו דבר, אבל כשנוטעים בתוך משהו זה מתחיל לגדול, נטיעה גודלת. זה מרמז לתורה שבעל פה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו משהו שאנחנו יכולים לחרוש ולזרוע וזה יגדל ויצמח. זה התורה שבעל פה. פירוש הנתינה והקבלה, שניהם מתעוררים בחג הזה. תורה שבעל פה זה פונקציה של קבלה. יש נתינת התורה ויש קבלת התורה. לתת את התורה, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. לקבל את התורה ולהיות דבוק בתורה ולא להרפות. וזה נעשה על ידי העסק בתורה שבעל פה. זה העסק בתורה שבכתב, אז אפשר לקבל אותה ולתת לה ככה. זה קטע אחד.
זה גם כתב,
הטור
כותב
שתורת
אמת זה התורה
שתקרא
לחיי עולם
נטע
בתוכנו,
זה תורה שבעל פה. כנראה הוא מתכוון לטור הזה. זה שפה לא שמו מראה מקום, כנראה תקתקו במחשב ומצאו שזה כתוב בסידור, אז שלח מראה מקום לסידור. הם היו מתעקשים, היו הרבה פעמים עשו ככה. יש קטעים שיש עליהם בספרים אחרים ביורים ארוכים, יכלו לשלוח לשם, אבל הם נעצרו על ה... מה זה מקום הראשון שזה הנפיק להם? עבודה לא שלמה, חבל. לא ידעתי, בטור זה כתוב בברכת התורה. כן. מה למדנו? בוא נסכם, זה קטע קצר, מה למדנו? למדנו שיש לנו יותר כוח מה שאנחנו חושבים. כוח באיזה אופן כוח? או שיש לנו כוח להזיז את הקיר? אין לנו כוח להזיז את הקיר. יש לנו כוח לרצות דברים כאלה שבפשטות, במובן מאליו, בהקשר התרבותי שלנו, אנחנו חושבים שלרצות את הדברים האלה רק צדיקים יכולים לרצות. אנחנו יכולים לשתף פעולה מבחינה חיצונית. אנחנו משתתף במחשבות שלנו, בדיבורים, במעשים, אבל אנחנו לא רוצים באמת. מישהו רוצה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא ומסכים להתגמד עקב כך, אז הוא צדיק, ואני לא צדיק, אז אני לא רוצה בן. אני אומר שאני רוצה, אני אומר קרבה נשי גאלה, ואני שר ידיד נפש, שכתוב שם כל הזמן שרוצים להתקרב להשם. בסדר, כולם שרים, אז גם אני שר, מה זה? זה לא, אז הוא בא ואומר, זה לא נכון, תדע לך שזה לא נכון. היות שאתה מאמין שאתה יהודי, ואתה מאמין שאתה עתיד להיגאל, ואתה מאמין שהיה משה רבנו בעולם, שהוא באמת רצה, ואפשר להוסיף גם, אתה מאמין שהדור של משה רבנו גם באמת רצו, כי הם האמינו במשה, אני מילא גם עליך זה חל. הם לא היו כולם צדיקי יסוד עולם, ואף על פי כן הם רצו באמת. אם הם יכלו להגיע לזה, גם אנחנו יכולים להגיע לזה. עכשיו, מה זה אומר? בסדר, אז אני יודע שאני יכול, אז מה יש? אני יכול. אז זה עבודה, צריך לעשות עבודה. אין לי כוח, תעזוב אותי, מה? מה? אפשר לפרש את זה בכמה אופנים, מה הוא רוצה באמת איתנו. זה בעצם כל, השאלה היא עוד יותר, מה משה רוצה מבני ישראל כשהוא אומר להם את הפסוק פנים בפנים דיבר השם עמכם? השם דיבר איתכם, מה זה משנה אם זה היה פנים בפנים או לא היה פנים בפנים? מה הוא רוצה להגיד בזה? ודאי שהוא רוצה לומר להם, תהיו גם אתם פנים בפנים, זה ברור. הוא פונה אליכם ואתם הייתם פונים אליו, תמשיכו עם זה. עכשיו זה תלוי בכם, אתם צריכים להתחיל. אתם תפנו אליו, הוא יפנה אליכם. למעשה זה עבודה, זה עבודה שלמה, זה חשבון הנפש. יש לנו כמה סוגים של חשבון הנפש בחיים. יש סוג של חשבון הנפש שהוא בנוי מפרטים. דיברנו על זה הרבה פעמים כבר, על העניין. זה הלכה. הלכה בקיצור שופן ארוך. שלפני שהולכים לישון בלילה צריך לבדוק איך עבר היום. על מה הוא עבר ואיך הוא עבר, אבל זה חשבון של פרטים. יש עניין שזה משהו אחר לגמרי, שזה החשבון של הכיוון של הבן אדם. הכיוון שלו, הכיוון הכללי שלו. הוא לא נכנס לפרטים בכלל, מה הכיוון שלך? מה אתה רוצה באמת? החשבון הזה יכול לשנות את הבן אדם, את הכיוון שלו. ואז הוא באמת עומד פנים אל פנים. כדי לעורר בנו רצון לשנות את הכיוון שלנו, זה יכול להיות שכשפתם את כתב את הקטע הזה. וזה גם עבודה ששם, אבל זה לא עבודה פרטית. לא צריך בשביל לעשות את העבודה הזאת, לא צריך לשאול את עצמי אם נתתי היום מספיק דלקה, או אם דיברתי יפה עם החברים שלי, או כל מיני שאלות פרטיות כאלה. זה לא זה הנקודה בכלל. הנקודה היא אחרת לגמרי, הנקודה היא מהי מטרה שלי בכלל. מה אני רוצה? מה המרכז? איפה השפיץ של המחוגה, כמו שאומרים? איפה זה נמצא? אם אני מסתכל שמה ואני עושה שם תיקון, אז אני עומד פנים אל פנים אל השם. שיש עוד קטע. כתוב שם שבני ישראל אומרים למשה במתן תורה. בני ישראל אומרים למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. מה זה כל כך רע למות תוך כדי שאלוקים מדבר איתך? זה כל כך גרוע. אני לא יודע, בן כל כך צריך למות, אז עדיף למות ככה משל למות אחרת. זה לא מובן כל כך, עוד יותר הוא שואל, והוא פלא. שכבר מסרו נפשם בהקדמת נעשה ונשמע. אבל ברגע שהם לא יודעים, הם הולכים לקבל איזו דוקטורינה נעלמת, שלפיה הם צריכים לחיות כל החיים. והם לא יודעים בכלל מה כתוב שם, והם כל כך בטוחים בהשם, שהם אומרים נעשה ונשמע, אז איך הם יכולים לפחד מזה שהשם מדבר איתם פן ימות? הם כבר מסרו את נפשם אלף פעמים. מי יודע מה... אך נראה כי בוודאי בעולם הזה יכולים לתקן יותר. אז קודם כל הוא אומר, הם לא רצו למות, לא בגלל שהם פחדו מהמוות. הם לא רצו למות כי מאמר המשנה יפה שעה אחת. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. זה עוד סיבה לשמוח.
זה נשמע כאילו
שהם לא סומכים על השם, בגלל מה שהם רוצים שמשה ידבר ולא הוא, ולא לשמוע.
כן, שהם חושבים שהם יודעים יותר טוב מה
שהם יודעים יותר טוב. באמת למשה זה לא מצא חן בעיניו. והקדוש ברוך הוא אמר לו שלא יקפיד עליהם, הלוואי שלעולם בעת תישאר להם יראה כזאת. אבל משה באמת לא רצה חן בעיניו. זו שאלה. זו שאלה כאילו הם יתערבו במהלך של העניין, כאילו הם יארגנו את העסק יותר טוב. זה באמת, זה פושע חזקה. לא יודע, אם אני אחשוב על משהו, אני אגיד לך. אבל בכל אופן, באופן כללי, המטרה של הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר את האנוכי השם אלוקיך, ואחר כך הוא מספר להם כי ששיתם עם עשה השם את השמיים ואת הארץ וכל זה, כשהוא מדבר על הבריאה ועל גילוי אלוקות בכלל, אז הם קלטו שהכוונה של הקדוש ברוך הוא שהם צריכים להיות פה.
הקדוש ברוך הוא
בעצמו
לא
יראה מאדם
וחי, כן, כן,
כן, כן, לא יראה מאדם וחי, ולכן אני לא רוצה שתראו אותי כי אני רוצה שתשארו בכם. אבל כאן הם לא ראו, הם רק שמעו, והם פחדו שגם מהשמיעה הם ילכו מהעולם. זה היה הפחד שלהם. ויכול להיות שזה באמת לא היה נכון. יכול להיות שרק מהראייה הולכים ומהשמיעה לא. בהחלט. אבל הם פחדו.
זה גם עוצמה של התגלות.
זה עוצמה של התגלות, שאפשר לה... יש מקום בשכל לומר שגם זה עוצמה. יש מקום לומר שראייה זה בכל אופן יותר. מלא רעני אי אפשר להוכיח. משם אין ראייה. על כל פנים, למה הם לא רצו למות? השפת אמת עכשיו לא מתייחס לכל השאלות האלה, וצריך לדון בהם באמת. אבל השפת אמת מתייחס לנקודה אחת, למה הם באמת לא רצו למות? אז הוא אומר, הם לא רצו למות כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. אך, זאת השעה אינה באה כי אם אחר מסירת נפש באמת, להיות בטל כל חיי העולם הזה אצלו בעבור אצלו יתברך. ובאופן זה יפה היא מכל חיי העולם הבא. ולכן, מקודם צריך להיות מסירות נפש. ואחר כך זוכים לדע ולהבין כי טוב הוא לחיות בעולם הזה לעסוק בתורה ומעשים טובים. לכן אחר שמסרו נפשם וזכו לשמוע הדיברות, באו למדרגת אמת, ואמרו למה נמות, דבר אתה ונשמע, כי נתחבב להם לשמוע דברי תורה יותר מהכל כנה. זה קטע מאוד מורכב, הוא מאוד קצר, הוא מאוד מורכב, צריך להסביר כאן כמה דברים. למדנו על זה, למדנו על זה הרבה פעמים, על משהו דומה. בקבלה יש מושג שנקרא נסירה. נסירה, אני נותן תמיד משל, אני נותן תמיד משל משני אנשים שהתחברו בצורה לא נכונה. למשל, יש מורה שהידע שלו הוא מעל ומעבר, ויש תלמיד שהוא קטן והוא פיטש. הוא יכול להבין מה המורה מדבר אליו, והמורה מדבר בגובה העיניים של התלמיד, כי אחרת הוא לא יבין. עכשיו, הוא לומד כל יום דברים חדשים. יום אחד הם נתקעים, לומדים דבר שהוא לא... זה רק משל למשהו, זה הקדמה למשהו. אז התלמיד מסתכל ואומר, המורה שלי יזדקן, יש לו אותו שכל כמוני, כמוני. עכשיו, תוך כדי כך הוא מתרשל מהקשבה. כשהגיע הדבר באמיתי, שאותו הוא כן צריך לשמוע מה המורה, הוא כבר לא בהזנה יותר. הוא כבר חולם. מה עושה המורה? המורה מתחיל פתאום לדבר איתו על דברים עמוקים ונעלים, לא יותר מדי עמוקים. אבל מספיק עמוקים שהילד יבין, התלמיד, יכול להיות בחור מוגדל, שיבין שני הדברים, שיבין גם שזה עמוק, אבל שזה לא יהיה כל כך עמוק שהוא לא יבין בכלל שום דבר. ושהוא יראה שזה עמוק והוא לא מבין את זה. מה זה עושה לו? זה עושה לו חמישה צעדים אחורה צעד כזה, הוא פתאום זז אחורה עם דרך ארץ, הוא אומר וואי. עכשיו, אם הוא ימשיך לדבר איתו על, לא משנה, על תרגיל פשוט במתמטיקה, אבל הוא יישן עם דרך ארץ. הוא יודע שהמורה שלו זה משהו מיוחד. עכשיו הוא יוכל להמשיך לקבל ממנו, הוא לא יאבד את ההקשרה. מה עשינו פה? הרחקנו אותו, ניתקנו אותו כדי שהוא יהיה מחובר נכון. כן, אמרתי לכם כמה פעמים, כמו שתפסים הברגה עקום. מה קורה שתפסים הברגה עקום? צריך לשחרר ולתפוס ישר. אם ממשיכים בכוח שוברים את הברגה, אין מה לעשות. הרבה פעמים אנחנו מחוברים לעולם הגשמי בצורה לא הגונה. אנחנו... לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אני חושב שיש לו הרבה כסף, הרבה פעמים לכסף יש אותו. לא שיש לו כסף. כן? אין, זה קורה. יש לי מישהו מיליון. כן? אז בעצם הוא לא רכש מיליון, המיליון רכש אותו. כי הוא כולו, המיליון לא יודע שיש לו בעל הבית שקוראים לו יעקב, יצחק. היעקב ויצחק יודע שיש לו על הכתפיים מיליון שצריך לתחזק אותם ולהגביל את הרווחים, והוא הופך להיות עבד. והפגם הכי גדול, הוא מדבר על זה במקומות אחרים, הפגם הכי גדול זה כשהוא חושב שהוא במו ידיו יצר את הכל. זה הפגם הכי גדול. אז קודם כל, התרופה לזה, זה מה שחז"ל אמרו בכל מאודיך. בכל מאודיך זה בכל ממונך, בעצם בכל מאודיך זה מאוד מאוד, זה מאוד זה בפשט זה לא ממון, מאוד זה בלי גבול. אומרים שתאהב את השם בכל נפשך, וזה עצמו יהיה מאוד מאוד. זה נקרא למסור את הנפש. כשבן אדם מוסר את הנפש הוא מתנתק מהגשמיות. עכשיו הוא יכול להתחבר אליה נכון. מה פירוש להתחבר אליה נכון? לחזור אליה. זה טוב מאוד שלכל יהודי יהיה מיליון, זה 100%, זה הכי לכתחילה שיכול להיות מינימום מיליון. אני לא יודע כמה מיליון יהיה שווה אז, אבל בוא נגיד שהוא יהיה שווה. אז, אבל מה? שאם המיליון הזה יהיה אצלו כלי עבודה שאיתו הוא עושה את רצון השם. ואז הוא מחזיק את המיליון ביד, ולא המיליון מחזיק אותו ביד. אז קודם כל צריך את המסירות נפש. אפילו לא בשביל מיליון, אפילו בשביל להיות בתוך הגוף. הגוף, רבי נחמן אומר, צורכי הגוף, צורכי הגוף, לפעמים תובעים האדם כל כך הרבה זמן, שיכול לשכוח בשביל מה הוא נברא. פשוט שוכח, לא שהוא לא יודע, הוא מאמין. אם יזכירו לו, הוא יגיד בדיוק אותו דבר מה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל הוא שוכח. זה כל כך מרתק אותו שהוא שוכח. מה אפשר להגיד לבן אדם ששוכח? אז יש לפעמים שבן אדם צריך להחליט שענייני הגוף לא מעניינים אותו. יהיה מה שיהיה, זה לא מעניין אותו. אחרי שיש לו דבר כזה, נקודה כזאת עמוקה בנפש, הוא יכול לחזור לזה, ואז כבר לא יהיה לזה כוח להשכיח אותו. ואז הוא חייב לחזור לזה. עכשיו הוא אומר, זהו מה שבני ישראל עשו. כשהם אמרו נעשה ונשמע, הם עשו את נפשם. ועכשיו כשהם שמעו את כל עשרת הדיברות, הם קיבלו גילוי אלוקות כזה, שהם רצו לבטא את זה בתוך המציאות של העולם. עכשיו הם יכלו לקשור את עצמם חזרה לעולם ולקדש את העולם. והם פחדו שהם ימשיכו עוד לשמוע את כל השם, הם ימותו והם לא יוכלו לחזור לעולם בצורה מתוקנת.
למה
אתה
לא מצא חן בני משה? טענה כזאת לעולם לא מצא חן בני משה.
כי הקדוש ברוך הוא ידאג מזה, הוא לא ירוג אתכם סתם. חוץ מזה, יש דבר נפלא אחר. שכתוב שעל כל דיבור פרחה נשמתן והקדוש ברוך הוא החזיר להם. זה היה עוד בהתחלת עשרת הדיבורות. את הפן למות הם אמרו אחרי עשרת הדיבורות. בכלל מוזר. יכול להיות שאז הם ירדו בדרגה ואז הם הרגישו יותר את גם את הפחד, גם את התפקיד. לא יודע איך להסביר את זה. יכול להיות שיש לזה קטעים מקבילים, בדרך כלל בשפת אמת יש לו כל קטע עוד קטע שיותר מסביר אותו, אבל לא היה לי זמן לחפש. עכשיו, בחיבור החדש לגשמיות, אחרי שכבר מסור את הנפש, זה כמו להיוולד עוד פעם. זה כמו לבוא עוד פעם בגלגול לתקן את הפעם הקודמת. רק זה באותו גלגול. אבל זה אותו דבר, יש פה שתי עבודות. יש פה שתי עבודות, עבודה אחת של מצוות, חוץ מהעבודה, הבן אדם כזה הוא ממשיך ללכת לעבודה, ממשיך להרוויח כסף, הוא עושה את הכל כמו קודם, הוא עושה את הכל רק עם כיוון אחר. עכשיו חוץ מזה יש לו עכשיו שתי עבודות, יש לו עבודה אחת של מצוות, עבודה אחת של תורה. המצוות זה פשוט, את המצוות הם לא מזכירים, אבל את התורה הם מזכירים, דבר אתה עמנו ונשמע, והם דיברו על התורה. אנחנו רוצים להישאר בגוף, כדי שבעולם תהיה תורה. זה הקטע הזה. עכשיו, בקטע הזה למדנו הרבה, יותר משהו מהקטע הקודם. הקטע הקודם היה די מופשט ודי היסטורי ודי כזה... הקטע הזה מדבר אלינו ישר. כי אנחנו כולנו באיזשהו מקום עדיין לא מחוברים נכון. כולנו תופסים מברגה עקום. אנחנו לא מחוברים לגשמיות, הרבה פעמים לרוחניות שלנו אנחנו כן מחוברים, נכון. גם בזה לא תמיד. כמו שצריך לאכול לשם שמיים, צריך ללמוד לשם שמיים. מי יודע אם אנחנו לומדים לשם שמיים, אבל נו. אבל לאכול לשם שמיים ולהרוויח כסף לשם שמיים, באמת נקי, אז זה עבודה. זה עבודה, עבודה של מסירות נפש. עכשיו היום למסור את הנפש, לטפס על הגגות ולזרוק את עצמנו אסור. אין עבודה של מסירות נפש היום. למסור את הנפש זה למסור את הרצון. זה עבודה. מה פירוש למסור את הרצון? אין נפשי אל העם הזה, אומר רש"י, אין רצוני. אם יש את נפשכם, אם יש את רצונכם. נפש זה הרצון. מה זה נקרא למסור את הרצון? על זה צריך לחשוב על זה. מה המשמעות של למסור את הרצון לקדוש ברוך הוא? והרצון אצלנו מנהיג אותנו. הרצון מוסר אותנו לכל מיני כיוונים, אבל אנחנו לא מוסרים את הרצון. זאת אומרת, בן אדם שרוצה למסור את הרצון הוא צריך להתעלות בתוך עצמו לנקודה שהיא מעל הרצון ולשלוט ברצון ולמסור את הרצון להשם את דבר. איך נכנסים למקום כזה? אז בשביל זה יש עבודה. ככה זה נקרא שהדעת, הדעת, כוח הדעת הוא כך יותר נמוך מהרצון. הרצון זה הכתר, הדעת זה באותו קו אבל זה יותר נמוך. אבל יש דעת, השורש של הדעת הוא יותר גבוה מהכתר. הדעת הנעלם הוא בפנימיות הכתר, ויש כוח בדעת של כל יהודי הכי פשוט. אפילו ילד בן 13 שנה ויום אחד שהוא נהיה בר דעת, יש כוח בדעת שיכול להטות את הרצון לכיוון הנכון. והדעת זה עבודה פשוטה, זה עבודה טכנית. לקחת את הנושא של גדולת השם, של אחדות השם, של שני נושאים, הם קרובים אחד לשני. את הנושא של גדולת השם ואחדות השם וקדושת התורה וקדושת עם ישראל וקדושת הנשמה שלי, לקחת את כל הנושאים האלה, חמש נושאים, לשים אותם בפוקוס ולהסתכל עליהם עם דעת, לא עם אינטלקט. לא להתחיל לקטלג ולעשות שם את שיטת הרובדים וכל מיני כאלה. להסתכל עליהם עם הסתכלות כיהודי, לא כאנתרופולוג. כן? זה הייתה הסתכלות של דעת. וכשמסתכלים על זה עם דעת, זה יכול לעורר את הרצון. כי משה היה לנו כבר, ואנחנו מאמינים לו, ואני חוזר לקטע הקודם. ומאמינים בגאולה, אנחנו גם כן, אנחנו יודעים שנגאל. את ההתארות הדלטטה של הקטע הקודם כל אחד עשה. עכשיו יש כאן התארות הדלטטה איך לעורר את הרצון כללי, לא רק רצון לקבל את התורה, רצון בכלל להפנות את הרצון לקדוש ברוך הוא, למסור את הרצון במטרה שבסוף נוכל להתחבר לגשמיות בצורה נכונה. אבל הדרך זה למסור את הרצון להשם יתברך. איך מוסרים את הרצון להשם יתברך? זה עבודה של הדעת. בכלל המקובלים אומרים שאי אפשר לתקן את הלב אם לא מתקנים את המוח. זה מושג מקבלת הרש"ש שהוא מדבר על התיקונים שנעשים על ידי כוונות. אז הוא אומר, אין תיקון לבב קצוות אם אין תיקון לגימל ראשונות. הגימל ראשונות בדרך כלל זה חוכמה בינה ודעת, או כתר חוכמה בינה. אז גם בתוכנו אין תיקון ללב אם אנחנו לא מתקנים את המוח. התיקון של המוח נעשה על ידי הדעת. ועם הדעת אפשר להטות את הלב לכיוון הנכון. ואם הלב בכיוון הנכון, כל הבן אדם בכיוון הנכון. כך כתוב בזוהר. מי בפלג לכל שייפי. והעניין הזה של הדעת הוא דורש מאיתנו כמה דקות בכל יום, זה הכל. זה לא, לא צריך לטפס על האברס. כן. רעבה ורעבים זה רצון שכולל בתוכו כפרטים את כל הרצונות. אז יש את זה גם בנפש. השאלה זה להגיע לשם ולעצות את הכיוון שלו לכיוון הנכון. זה יכול להיות בגלות. ובגלות, אז כל אחד רוצה, אני שואל את עצמו מה אני רוצה. לא עכשיו. לא חוכמה. אבל כשהוא קם בבוקר וצוברח ככה ביום מלא עננים וזה, מה אני רוצה? יש לו מיליון תשובות, כן? הדעת יכולה לשנות את זה. דיברנו על זה פעם בריחות.
זה לא דעת
תחתונה, זה דעת שהיא דעת, היא דעת פשוטה, היא דעת מאוד פשוטה, אבל היא מחוברת לדעת העליונה, לדעת של הנשמה.
איזה
יש יכול לתת רק 9? הדעת זה לא התבוננות, זה לא התבודדות, זה התעמקות. זה מסירת קשר אישי לדבר. כל אחד לפי הזמן שלו, זה יכול לקחת הרבה זמן, זה יכול לקחת פחות זמן. בן אדם יכול להתבונן כל היום וכל הלילה, לכתוב על זה ספר. יעשה מזה הרבה כסף. אבל הוא לא יזוז. אתם פה, נכון? אתם לא בדרך לגוש. כן, מה? אני אברך אותך.